התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, רכז העבר והמאמן המנטלי הבכיר ליאור ליפשיץ. מה שלומך ליאור?
אהלן, היי, תודה על ההזמנה.
אז תודה רבה לך שהגעת, וקודם כל חג חנוכה שמח. ולצערנו החג מגיע בתקופה לא פשוטה, ואנחנו ניגע בזה לפני שנגיע לקריירה המפוארת שלך על הפרקט ומחוצה לו בתחום הכדורסל כמובן. אז קודם כל בוא באמת נדבר על זה, איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי, במיוחד כמי שגדל בדרום.
כן, אז אני בימים בתקופה לא פשוטה כמו כולם. אני חושב שיש פה מורכבות של הרבה דברים שקורים לנו, הרבה אתגרים שאנחנו פוגשים. יש עצבות מאוד גדולה, יש חוסר אונים, ויש הזדהות עמוקה עם המשפחות שאיבדו את האנשים הכי יקרים להם. יש התמודדות לא פשוטה, ואני מנסה בין כל החושך שהגיע אלינו למצוא את האור. אמרת חנוכה שמח, אז כן, מנסים למצוא גם את האור ואת הגיבורים ואת האנשים המדהימים שנרתמים לעזור לכולם.
אתה מכיר באופן אישי אנשים שנפלו?
אז אני לשמחתי וברוך השם המעגל הקרוב לי בריא ושלם, אבל אני מכיר כמה אנשים שלצערי נרצחו בטבח, וחללים בימי המלחמה, הלחימה האחרונים שקיפחו את החיים שלהם, ואני מתפלל כל יום לבריאות של הפצועים, ו שהחיילים שלנו יחזרו בשלום, ושהחטופים יחזרו בשלום.
אמן. אז בוא באמת ניגע בזה, בפן המנטלי, שאם זה משהו מאוד חשוב גם מחוץ לתקופה כזאת, אז בתקופה כזאת אני מניח שזה עוד יותר חשוב, בטח בעולם של הכדורסל, ששחקנים משחקים בזמן שחברים שלהם בצבא, או חלק מהם נפלו. ואשמח שתספר, האם יש לך יותר עבודה בתקופה הזאת, עד כמה זה מורגש הפן של המלחמה כשאתה מדבר עם ספורטאים?
כן, זה מורגש. אני חושב שהתקופה הזאת היא לצערנו מביאה אותנו ללמוד על עצמנו, וללמוד על מקומות שלא תמיד חשבנו שנמצאים בנו. זאת אומרת, המלחמה הזאת היא חושפת אותנו לתחושות, לרגשות, לחרדות, ודווקא הימים האלה מבחינתי, כמישהו שעובד עם הספורטאים, אני פסיכולוג, אנחנו מגיעים למקומות מאוד חשופים, ודווקא המקומות האלה שאנחנו מגיעים אליהם, גורמים לספורטאי למצוא משאבים, וחוזקות וחוסן, ואני חושב שהמצב הזה יכול לשרת אותו בצורה מאוד חזקה ברמת המודעות העצמית שלו, ואיך הוא יכול לקחת את המשאבים האלה ולהשתמש בהם גם על המגרש.
אז עכשיו באמת נעשה מעבר חד לכדורסל, וכמובן שעוד ניגע במלחמה ובשחקנים ספציפיים שפורחים או פחות פורחים בתקופה הזאת. אז קודם כל אשמח שתספר איך התחלת לשחק כדורסל. אני יודע שהתחלת בכלל בטניס ומשם עשית את המעבר, אז מה אתה יכול להגיד על זה?
נכון, אז אני אגיד שאני ממשפחה של ספורטאים, אימא שלי מורה לחינוך גופני, אבא שלי היה מאמן כדורסל, אח שלי מאמן מוכשר מאוד בנערים של מכבי ראשון, היה שחקן כדורסל, אחותי רקדה בבלט. אנחנו משפחה של ספורטאים והספורט הוא אצלי ככה מגיל אפס בוורידים. התחלתי באמת במרכז הטניס בבאר שבע כשחקן טניס. הטניס נתן לי המון, גם ברמה החברתית, ההתמודדות נגד חברים שלי מהקבוצה שלי, וגם ברמה המנטלית רגשית, להתמודד לבד על המגרש מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני מרגיש שיש לי ככה זכות גדולה שהתחלתי דווקא בטניס. ולאט לאט התאהבתי גם בכדורסל, שיחקתי גם טניס וגם כדורסל בצעירותי, ובאיזשהו שלב הבנתי שאולי אני יותר טוב בטניס, אבל הכדורסל יותר מסקרן אותי ומעניין אותי ומושך אותי, והחלטתי שאני מסיים את הפרק של הטניס. ושחקתי בהפועל עומר, זה מושב, עומר זה מושב קטן בדרום, ובכיתה ח' עשינו הצלחות אדירות, ניצחנו את מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, והגענו לגמר גביע המדינה, והחלום להיות שחקן כדורסל ככה פעם בי. ובסוף כיתה ט' בקיץ בין כיתה ט' לכיתה י' אני חושב שקיבלתי את ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלי. זה היה יום ככה מאוד מאוד משמעותי מבחינתי, קראתי להורים שלי לשיחה, זה לא משהו שאנחנו עושים ככה בדרך כלל, פשוט מדברים, ואמרתי להם שאני רוצה ומוכן לעזוב את הבית כדי להיות שחקן כדורסל. באמת אחרי 3 שבועות עזבתי את הבית לראשון לציון, למשפחה מאמצת, לגימנסיה הריאלית, למכבי ראשון, והתקופה הזאת, החוויות של הלבד, של להכיר אנשים חדשים, של להתחרות, של להביא את עצמי, של להראות את עצמי, גרמה לכל העולם המנטלי שלי להתפתח, להתחזק, ואני מאוד שמח על האתגרים האלה, כי הם נתנו לי המון להמשך החיים.
איך זה באמת היה לעזוב את הבית כבר בגיל 15 למשפחה מאמצת, ובנוסף לעשות עוד ויתורים משמעותיים במשך השנים, אם זה לא ללכת לצופים, לפספס טיולים שנתיים, עד כמה זה היה קשה?
כן, אני חושב שכל ספורטאי, כל ספורטאי מבין ויודע ומקריב. הקרבה זה ערך מאוד מאוד חשוב בקריירה של ספורטאי, וכן, אני עזבתי משפחה ביולוגית מדהימה, שכמובן נשארנו בקשר הדוק ותמכו בי בצורה פנטסטית. ולא הייתי לצערי בצופים, ולצערי לא נסעתי לטיול ביהודה לביקור במחנות הריכוז. וכשהגעתי למשפחה המאמצת, זה היה מבחינתי שינוי דרמטי, כי הגעתי מעומר, שכבה עם 2 כיתות, אני מכיר את כולם, הולך יחף לכל מקום, ופתאום אני צריך לנסוע ב6 בבוקר ב2 מוניות שירות ואוטובוס כדי להגיע לגימנסיה הריאלית. ופתאום אני מגיע לכיתת ספורט, שאני בעצם מגיע לכיתה עם כדורסלנים שאני לוקח לחלקם את המקום. וזה היה שיעור מאוד גדול, כי בהתחלה לא הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי. זאת אומרת, כל מה שניסיתי לעשות בכדורסל, אני מדבר, היה מאוד מאוד קשה ומורכב. למרות שהייתי שחקן מעולה, לא הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי. ושהתחלתי להרגיש נוח בבית, ונוח עם החברים, וכבר ידעתי את הדרך לבית ספר, וכבר הרגשתי שקיבלו אותי, פתאום משהו השתנה, זה לא היה קסם, זה היה תהליך, ודברים התחילו להיות קלים יותר גם על המגרש, והתחלתי לקלוע ולזרוק ולמסור ולהציג את היכולת שלי הטובה, ואני חושב שזה היה השיעור הראשון המשמעותי שלי, של כמה הפן המנטלי, כמה הסביבה, התנאים החיצוניים, משפיעים על מה? על האיכות של המשחק שלך. זה הפעם הראשונה שהבנתי, 3 חודשים אחרי שהגעתי למכבי ראשון ולמשפחה המאמצת, שכמה משמעותי מבחינתי, איך שאני מרגיש מחוץ למגרש, וכמה זה משפיע עליי למגרש עצמו.
קושי נוסף שאיתו התמודדת, זה חיסרון הגובה, 1.78 מטר. איך הצלחת להפוך את החיסרון ליתרון?
כן, אז זה קשה. אתה יודע, אני מדבר עם המון ספורטאים שאני עובד איתם בשנים האחרונות על תנאים שהם לא בשליטתנו. זה יכול להיות גובה, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות מאמן שלא נותן לי, זה יכול להיות שריקות רעות של השופט, או מישהו צועק לי ביציע ומקלל אותי. ובסוף העניין של הגובה ליווה אותי מגיל צעיר. אני ככה בקושי 1.78 סנטימטר, ולשמחתי מגיל מאוד צעיר ניסיתי למצוא דרכים, ולא הייתי אז שקוראים לזה ככה, אבל כלים מנטליים, זאת אומרת להשתמש בכוחות של הראש, באופי, כדי להביא את עצמי לידי ביטוי. למצוא בחיסרון הזה של הגובה מה אני יכול להביא במקום. אז אם אני נמוך מכולם, אז יכול להיות שאני אהיה יותר מהיר, ואם אני לא מצליח להגיע לכדורים לריבאונד, אז אני אהיה יותר חכם וינסה להבין איפה הכדור נופל. אבל זה יותר מזה. זה, אני חושב שהמשמעות הגדולה ביותר של זה, זה קבלה עצמית. זה בעצם לקבל את עצמי עם הגובה שלי. אני לא אהיה 1.95 מטר, ולמרות זאת אני אתן את כל מה שאני יכול, ואת כל מה שבשליטתי, למען ההצלחה שלי. וההבנה הזאת, בגיל צעיר של זה מה יש, it is what it is, כאילו זה הגובה, זו המציאות, אבל בוא נמצא דרכים אחרות, ובוא נמצא פתרונות, למה שקורה, של מה שהמציאות מביאה, זה היה השיעור הכי גדול שלי, ואני שמח שהצלחתי להתמודד עם זה בצורה טובה.
היה לך מודל לחיקוי ספציפי?
כן, אני חושב שזו שאלה טובה, כי זה מתחבר באמת לעניין של הגובה והמימדי גוף. אז אני הסתכלתי בעיקר לא על שחקני NBA ועל ג'ורדן ועל קובי, לא הסתכלתי על השחקנים האלה, הסתכלתי דווקא על השחקנים הנמוכים, שהם דומים לי בממדי גוף, שאני דומה להם בממדי גוף, אפיק ניסים ודרור חג'ת, כל השחקנים שהסתכלתי עליהם ככה בעיניים פקוחות, ואמרתי, רגע, מה הם עושים שאני יכול ללמוד מהם שיגרום לי להצליח כמוהם? וממש, אני זוכר את עצמי הולך בימי חמישי מוקדם בצהריים מבית ספר, כדי לראות את אפיק ניסים משחק בגימנסיה הריאלית, כדי להבין מה הוא עושה, ודרור חג'ת משחק בהפועל תל אביב, של ולהבין רגע איך דור חג'ת מצליח להסתדר עם הגבהים האלה ועם הגדלים האלה ועם האתלטיות הזו. אני חושב שזה משהו שמאוד תרם לי להתפתחות שלי.
אחד הדברים שאמרת בעבר זה שאם היה לך מאמן מנטלי בתקופתך כשחקן, זה היה מאוד עוזר, במיוחד עם המעבר לבוגרים. תסביר קצת על זה.
כן, אני נפגש עם המון ספורטאים שעושים את המעבר הלא פשוט הזה מהנוער לבוגרים, ואני זוכר את עצמי באמצע כיתה י"א עולה לבוגרים של מכבי ראשון לציון, גיא גודס עוד שיחק כדורסל, שחקנים שהסתכלתי עליהם בהערצה, ופתאום הכל שונה, חדר ההלבשה, אנרגיות, אתה רגיל להיות שחקן נוער ולקלוע 35 נקודות למשחק, ופתאום לא סופרים אותך, ויש זרים, ואתה אחרון לא בעשירייה, אלא כשמשחקים 5-5 באימונים, אתה לא משחק. והמעבר הזה גורם להמון המון חסכים, גורם להמון רגשות לא נעימים, הוא מביא אותך למקומות של עצבות, של תסכול, של דכדוך, ואלה המקומות שאני מנסה בעצם להיות שם בשביל הספורטאים שאני עובד איתם, אלה המקומות שאנחנו בעצם מנסים לפתוח, לאבד, לנתח, למצוא את הדרכים כן להביא את עצמנו לידי ביטוי, כן להרגיש טוב, 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 טוב יותר ביום יום ברמת ה-well-being שלנו, כדי לעבור את השנה שנתיים הלא פשוטות האלה, ולהגיע למקום הזה, לקבל את ההזדמנות ולהפוך להיות שחקן בוגרים לגיטימי.
זכית במדליית הכסף באליפות אירופה עם נבחרת העתודה ב-2004, עד כמה התרגשת מעצם ההישג בזמנו, ואיך אתה רואה את זה כיום, כשבשנים האחרונות אתה מלווה נבחרות צעירות בהישגים שלהן?
כשאנחנו זכינו במדליית הכסף, אני הייתי מאוד עצוב, כי היה לנו משחק גמר נגד סלובניה, ומד הדקות האחרונות הייתי במשחק, והיינו, הובלנו, והמאמן שאני מאוד מעריך הוציא אותי 4 דקות לסיום המשחק, והפסדנו את המשחק, ואני ממש זוכר את זה כאיזשהו נקודת שבירה מבחינתי, הגמר הזה, שכל כך רציתי שנביא בפעם הראשונה את מדליית הזהב, והפסדנו בצורה לא נעימה לסלובניה. אחר כך, שעברו כמה ימים, הסתכלתי ככה אחורה בגאווה, על החוויות ועל ההישג הגדול, אני חייב להגיד ש... שבשנים האחרונות אני רואה את ההצלחות, אני חווה את ההצלחות גם קצת מקרוב של הנבחרות הצעירות, ואני רואה כמה אנחנו מיוחדים, כמה יש לנו תכונות ואופי ואישיות שהיא שונה מהמון נבחרות אחרות, מה שנותן לנו יתרון אדיר בטח בנבחרות הצעירות. זה משמח, אני מאוד שמח על העבודה שאיגוד הכדורסל עושה, שהמאמנים עושים, שהשחקנים הישראלים באים ומתפתחים באגודות השונות, אז זה כיף גדול.
שיחקת תחת עודד קטש בהפועל גליל עליון, ממש תחילת הדרך שלו בקריירת האימון. איך אתה רואה את התקופה עם עודד אז וגם במבט היום כשהוא מאמן את מכבי תל אביב?
כן, עודד לימד אותי לשחק פיק אנד רול, ידעתי לשחק פיק אנד רול, אבל הגעתי והכרתי אותו בפעם הראשונה באמת שהוא אימן אותי בגיל 20. רצתי אותו עד אז כשחקן. ואני לא יכול לשכוח את העשרות השעות או מאות השעות שהוא עבד איתי על הפיק אנד רול והיה עוצר תוך כדי האימון ומראה לי את הטיימינג המתאים ונותן נדגשים ועקרונות חשובים, וזה היה ממש, הוא אומן בזה, ממש זכיתי לעבוד עם, לא יודע, שחקן פיק אנד רול הכי גדול שצמח בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, ולקבל אותו כמאמן, מאמן שונה, אחר, ייחודי. זאת הייתה זכות גדולה מבחינתי, ועד היום שאני עובד עם שחקני כדורסל, אנחנו מדברים על פיק אנד רול ברמה המנטלית, איך אני מגיע לפיק אנד רול, ובאיזה מיינדסט אני, ואיך אני באיזה רמת הורות, אני לוקח לא מעט דברים מהעבודה שלי איתו.
שיחקת לתקופה קצרה באוקראינה, ומה אתה יכול להגיד על זה, גם אם דיברנו על החלטות מנטליות, כמו שלקחת בגיל 15, אז גם שם ראית שזה לא מתאים וחזרת, ובנוסף, האם אתה בקשר עם אוקראינים, בין אם לגבי המלחמה שלהם או המלחמה שלנו?
כן, אז קודם כל אני אגיד שזו הייתה חוויה לא טובה, חוויה קשוחה, מורכבת, מתסכלת. הגעתי לשם, אני חושב שביכולת הכי טובה שלי עד אז, עם קבוצה של שבעה זרים, היינו שבעה זרים, היו שישה אמריקאים ואני הצטרפתי, וזה לא שאני לא התאים לי, הם שחררו אותי, והחוויה הזאת הייתה חוויה לא פשוטה. אתה בארץ זרה, קרה, לבד, הייתי בן 22, בלי אף אחד שלידי. אני זוכר את היום הזה שקראו לי, ואמרו לי, קראו לי המשרדים שם, ואמרו לי, ליאור, אתה עוזב אותנו. בוקס לבטן, נשארתי בלי אוויר. והיום, שהספורטאים שאני עובד איתם, מדברים על איך אני בתוך הקבוצה, ושפתאום המנכ״ל של הקבוצה בא לדבר איתם, או הסוכן אומר להם, תשמעו, הקבוצה הזאת אולי לא בטוחה שאתם צריכים להישאר. אני נזכר ברגעים האלה שלי, ואני נזכר בתובנות שקיבלתי לאחר מכן, ואני מנסה להיות לעזר בצורה הכי טובה, גם לספורטאים שאני עובד איתם היום.
זכית בגביע המדינה עם הפועל חולון ב-2009, מה אתה יכול להגיד על ההישג הזה?
לא, אני שמח מאוד על הזכות להיות במשחק גמר, אז קראו לזה יד אליהו, היום שזה כבר שמות אחרים, ולהיות על המגרש בשלשת ניצחון בשנייה האחרונה בגמר גביע המדינה של בריין טולברט, ולחגוג כאילו אין מחר, ולשמוח באמת אחרי כל כך, זו הייתה השנה שהגעתי באמצע עונה להפועל חולון מאוקראינה, באודסה. התחלתי את השנה, וכמו שאמרתי, זה היה התחלה לא פשוטה בלשון המעטה, היה מאוד מאוד מורכב מבחינתי. ואחרי כמה חודשים להניף את גביע המדינה ולחגוג עם איזה 4,000 אוהדים בפארק פרס בחולון, ולהסתכל שנייה אחורה ולהגיד איזה כיף, זה היה מבחינתי משהו שאני לא אשכח אותו.
במהלך עונת 2012-13 עברת להפועל ירושלים, וקראתי כל מיני תגובות של אוהדים ששמחו מהתקופה שלך שם. מה אתה יכול להגיד על החוויה הזאת? בעצם שיחקת בירושלים רגע לפני שהמועדון ממש הפך להיות בסדר גודל עצום, אפשר להגיד.
אז אני הרגשתי שכבר אז הוא בסדר גודל עצום, אבל שיחקתי, הגעתי לקבוצה בחודש דצמבר, ושיחקו בקבוצה מאיר טפירו, שהוא אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורסל, רביב לימונד, שהוא אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורסל, היה מוזר, רכז, שחקן מאוד מאוד טוב שהגיע מה-NBA, והגביאו אותי בתור שחקן 11-12, ולהשלים ככה חורים, ואני זוכר איך כל אימון הגעתי, ואמרתי אני רוצה להתקדם באחוז אחד, וכל אימון אמרתי אני רוצה להביא עוד את התשוקה שלי, ועוד את ההגנה שלי, ועוד את המנהיגות שלי, ועוד את האנרגיה שלי, ואני שמח שבחודש פברואר התחלתי לשחק, וחודשיים אחר כך, או חודש וחצי אחר כך, בחצי גמר גביע המדינה, פתחתי חמישייה, במשחק נגד מכבי תל אביב, בסדרה, בפלייאוף נגד מכבי תל אביב, כבר פתחתי פעמיים בחמישייה. זה היה שיעור גדול מבחינתי על התמדה, על לראות מהי אמונה אמיתית, ואני שמח שיצא לשחק באגודה כמו הפועל ירושלים, שהיא אגודה באמת גדולה, והייתה לי חוויה גדולה.
מתי בעצם הבנת שאתה רוצה לעשות את המעבר לעולם האימון המנטלי, וספר על ההכשרה שעשית בשביל זה?
כן, אז אני מגיל צעיר, כמו שכבר הבנת, חשבתי המון על המשחק שלי, ולא ידעתי שקוראים לזה היבטים רגשיים, קוגנטיביים, מנטליים, לא הכרתי את השמות האלה, אבל הייתי ספורטאי, אדם מאוד מודע, מאוד חושב, מאוד רגיש, ומגיל צעיר ראיתי איך שחקנים, ראיתי שחקנים שממצים את היכולת שלהם וממקסמים את הפוטנציאל שלהם ומגיעים לרמות הכי גבוהות, ולעומת זאת ראיתי שחקנים שתוך כדי בדרך ככה לא מצליחים, ושאלתי את עצמי למה יש כאלה שמצליחים ויש כאלה שלא, כאילו הם באותו רמה, אחד קולע יותר טוב ואחד חודר, והבנתי שזה קשור להיבטים המנטליים, לכוח המנטלי, לחוסן המנטלי, ליכולת שלנו להתמודד עם מכשולים, עם אתגרים, ומי גם לא צעיר, העולם הזה ריתק אותי ועניין אותי, אז עשיתי תואר ראשון, ועשיתי תואר שני, במסגרת התואר השני שלי, עשיתי עבודת תזה על performance under pressure, ביצועים תחת לחץ עם פרופסור מיקי ברלי, שהוא פסיכולוג בעל שם עולמי, ועם פרופסור רוני לידור, ו... התזה הזאת, בגיל 27, ששחקתי עוד בברק נתניה, שינתה את העולם שלי. כי בחודשים האלה, התזה לקחה 5 שנים בסוף, אבל בחודשים האלה של הקריאה, של המחקרים והמאמרים, הבנתי כמה הפן המנטלי, המחשבה, עוזרת לנו או פוגעת בנו בביצועים. ואז התחלתי בעצם להיות מאמן מנטלי, עשיתי קורס באימון מנטלי במרכז פסיכולוגיה ספורט, ואחרי שסיימתי את העבודת תזה וסיימתי את התואר השני, אמרתי, רגע, זה לא מספיק, אני רוצה גם להיות פסיכולוג. עשיתי עוד תואר שני בפסיכולוגיה, אני היום פסיכולוג מתחום הספורט והביצוע, אני עובד עם ספורטאים גם מענפים אישיים, טניסאים, שחייניות, אטלטים, וגם מענפים קבוצתיים, כדוריד, כדורגל, כדורסל. אני זוכה ב5 שנים האחרונות בעצם להוביל את כל הזרוע הפסיכולוגית מנטלית באיגוד הכדורסל, אני עובד עם הנבחרות הצעירות, נבחרת העתודה, נוער, קדטים כמובן, ואני כל יום רוצה להשתפר עוד, אני קורא, הדבר שהכי מעניין אותי, שהכי מסקרן אותי, זה מה קורה לנו בבטן כשלא הולך לנו, מה קורה שהביטחון שלנו נמוך, איזה החלטות אני צריך לקבל, ואיך אני מקבל אותם בצורה הכי נכונה, איך אני מתמודד עם הלחץ, אלה הדברים שהכי מעניינים אותי, ולשמחתי אני קם בבוקר, נפגש עם הספורטאים, עושה סדנאות, מעביר הרצאות, בשנים האחרונות התחלתי גם להרצות באוניברסיטת בן גוריון למנהלים, סדנאות שנקראות ניהול מנטלי, איך אני מנהל את עצמי טוב יותר, אני מנסה לקחת את כל הידע מעולמות של הפסיכולוגיית הספורט, כל הטכניקות המנטליות מעולמות פסיכולוגיית הספורט, ולעזור לאנשים גם במרכאות כמובן רגילים להטמיע אותם בביצועים שלהם. אז אם זה לפני חודשיים, הגעתי לפני 3 חודשים לבית חולים בלינסון, לסדנה עם רופאים כירורגים שהם עובדים תחת לחץ, או לפני חצי שנה הגעתי לפישר בחר, זה חברת עורכי דין מאוד מאוד גדולה בארץ, כדי להסביר למחלקת ליטיגציה, לחבר'ה שככה טוענים בבית משפט, איך מתמודדים עם הלחץ. סלף מנג'מנט, איך מנהלים את עצמנו טוב יותר, אלה הדברים שהכי מעניינים אותי, ולשמחתי זה מה שאני עושה.
והתזה היא כמובן על החטאה של זריקות פנויות לעומת כליאה של זריקות תחת שמירה.
כן, כן, התזה היא נורא מעניינת, כי אני שיחקתי כדורסל לפני שהתחלתי את התזה, והרגשתי שאני עומד לגמרי לבד מול הסל, על השלשה לצורך העניין, זריקה הרבה יותר קשה מאשר שמישהו שומר עליי. ולא הבנתי מה זה ואיך זה הגיוני, הרי כולם מצפים שאני אקלע את הזריקה הפנויה, שהחטאתי זריקות פנויות, כולם היו בשוק ובשקט ולא הבינו איך זה קורה. והתחלתי לחקור את זה, והתחלתי ללמוד על תיאוריות ומודלים. פרופסור דניאל קנמן, שהוא אחד משלנו, זוכה פרס נובל, מדבר על מערכות מאוד מיוחדות, מערכת סלף וואן וסלף טו, מערכת אוטומטית ומערכת מבוקרת, שבעצם מסבירות את זה שכשאנחנו לבד וכשיש לנו זמן לחשוב, אנחנו פועלים בצורה לא אוטומטית, ולעיתים אנחנו נותנים ברגעים האלה שאנחנו מתחילים לחשוב לדאגות, לחששות, מהתוצאה להשפיע לנו על הביצוע. ובאמת התזה הוכיחה שכשאני לבד ויש לי זמן לחשוב, הרבה פעמים אני מבצע פחות טוב, אבל יותר מזה מבחינתי, התזה הזאת לימדה אותי לעבוד עם הספורטאים שיש להם זמן לחשוב, מה אנחנו עושים ברגעים האלה. איזה כלים מנטליים, פרקטיים, מעשיים, מועילים יכולים לעזור לנו ברגעים האלה, שאני הולך לזרוק עונשין, שעכשיו היה טיימאוט ואנחנו 3 דקות לסיום המשחק, שהמאמן צורח עליי מול 5,000 איש, מה אני עושה ברגעים האלה קוגנטיבית, מחשבתית, שיכולים לעזור לי לביצוע?
היה לך מודל לחיקוי בעולם הפסיכולוגיה בכלל, או פסיכולוגיית הספורט בפרט?
אני מנסה ללמוד מכולם, אז קודם כל מורי ורבי פרופסור מיקי ברלי, מי ששומע אותנו צריך לרוץ ולקנות את הספר בוסט, שמדבר בעצם על טכניקות מעולמות פסיכולוגיית הספורט, ואיך זה קשור לניהול ולחיי היום יום שלנו. אבל אני באמת מנסה ללמוד מכל אדם, אז זה יכול להיות איתן עזריה שאני מקשיב לו ונהנה ממנו, זה יכול להיות לפתוח את ספר התניה ולקרוא על הספר הזה שהוא ספר פסיכולוגיה בעיניי, על כוחות הנפש שלנו, מכל, בין אם זה מיינדפולנס ואם זה כלים פרקטיים ואם זה טכניקות של נשימות, כל דבר שיכול להיות לי לעזר אני שם בשביל להקשיב ולשמוע.
בשנים האחרונות אנחנו רואים כל מיני גילויי אומץ של ספורטאים, בין אם זאת סימון ביילס, נאומי אוסאקה, ריקי רוביו לאחרונה, אורי קוקיה ותומר גינת, שאיתו גם שיחקת בקריית אתא. איך אתה רואה את החשיפות של הספורטאים האלה? עד כמה זה חשוב?
כן, אז הם אמיצים, והם עושים שירות אדיר. אני חושב לעצמם, שהם מוציאים את זה, והנה, הוצאתי את זה, ואני יודע, אני יודע לחיות עם זה. הם מנרמלים את זה, שזה משמעותי מאוד, כי הספורטאי בין ה-16, שחקן נבחרת הקדטים, שמרגיש בלחץ לפני רבע גמר אליפות אירופה, יכול להגיד, "היי, כאילו, כן, גם ריקי רוביו מרגיש ככה. כן, גם נאומי אוסאקה, שהיא שחקנית טניס מופלאה, אחרי 3 תארי גרנד סלאם, באה ואומרת, אני לא יכולה יותר, אני מתנצלת, אני לא יכולה. וזה אומר שכן, אנחנו יכולים להרגיש תשושים, ואנחנו יכולים להרגיש שאנחנו עצובים, ושאנחנו מפורקים, ושאנחנו מתוסכלים, ושאנחנו עצובים. הספורט מביא את זה, הספורט זה מבחינתי מגבר של רגשות, וכשספורטאים גדולים כמו תומר גינת, והחבר'ה שציינת מדברים על זה, זה נותן מקום לזה. אז מבחינתי זה הדבר הכי חשוב שיכול לקרות.
בכלל, איך אתה רואה את ההתפתחות של התחום בארץ וההליכה של עוד מאמנים בעקבותיך, בין אם זה אלון ספיר למשל, שאני רואה בשנים האחרונות שהוא עוסק בתחום?
אני מאוד שמח, ואני חושב שהספורטאים ואנשים בכלל, גם, אני מדבר גם על עצמי, כל אחד מאיתנו צריך לקבל תמיכה וליווי, אז אחד הולך לפסיכולוג קליני, שזה מעולה, ואחד הולך לעובד סוציאלי, והשני הולך למאמן מנטלי, והשלישי הולך למנטור, והרביעי הולך לפסיכולוג ספורט. אני חושב שככל שיהיו לנו אנשי מקצוע טובים יותר, ככה רמת הספורט והביצוע תעלה, אבל לא פחות חשוב, אנחנו נייצר אנשים שהם יציבים יותר, שהם עם חוסן טוב יותר, שהיום יום שלהם איכותי יותר, וזה הדבר המשמעותי ביותר.
איך נראית פגישה שלך עם ספורטאי? ספר קצת על התהליך.
כן, אז כמובן יש חלים עליי כמובן כל ההנחיות של כללי האתיקה והסודיות והפרטיות, אז אני לא יכול לדבר לא בשמות ולא להיכנס לעומק, אבל בסוף אנחנו רוצים, הספורטאי ואני, לשפר ביצועים, זו המשימה הראשונה שלנו, ואנחנו מנסים להבין איך אנחנו מצמצמים למשל את הפער בין היכולת של הספורטאי לאימון. הרי יש המון המון גורמים שמשפיעים על הספורטאי בזמן המשחק. קהל ומאמן והתוצאה וערוץ 5 והפרשן ופתאום הסוכן מגיע והתפקיד שלנו שהתוצאה זה לשפר את הביצועים, זה לדעת איך אני מפחית את הלחץ, מבסט את הלחץ בשפה שלנו, ומעלה את רמת הביטחון כדי לגרום לאותו ספורטאי להגיע ולבצע בצורה אופטימלית. יש לכך לא מעט שיטות ומודלים וכלים שעוזרים לנו לעשות את זה. אז יש ספורטאים שמגיעים אליי ל-10, 12 מפגשים כדי לקבל כלים וכדי לשפר את הביצועים שלי, שלהם, ויש ספורטאים שמגיעים אליי, שחקנים בוגרים שמגיעים אליי כבר 3-4 שנים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כדי בעצם לתחזק את היכולות המנטליות שלהם וכדי להגיע הכי חדים שהם יכולים למשחק. כמו שהם הולכים פעם, פעמיים, 3 בשבוע לחדר כושר, ככה הם מגיעים לסשן מנטלי. ואני חושב שזה חשוב ומשפר את היכולת של כולם, כן?
כתבת ספר מתגבר על עצמי, בנוסף ציינת את ההרצאות, הקורסים שאתה עושה, וגם יש לך פודקאסט. מה אתה יכול להגיד על זה, בעיקר על כתיבת הספר כמובן?
כן, אני שמח להיות בעשייה שקשורה לפסיכולוגיית ספורט. אני שמח להגיע לקליניקה, לחוות תהליכים משמעותיים עם ספורטאי אליט וספורטאים צעירים וספורטאיות, ואחר כך להיות מסוגל לכתוב על זה ולהוציא את הכלים לקהל הרחב. אז אם זה על ידי מתגבר על עצמי, זה ספר שנכתב כדי לתת כלים פרקטיים, יש 25 פרקים, בכל פרק יש דף, אני נותן כלי מנטלי, ויש דף עבודה כדי לחזק את הכלי המנטלי, ואם זה בסדנאות שאני מגיע לאגודות, ואם זה בהרצאות, ואם זה בתהליכים האישיים, אני מרגיש בר מזל שאני עושה משהו שהוא גם מעניין אותי, מסקרן אותי, וגם הוא לדעתי בעל משמעות גדולה. אני מרגיש בר מזל.
אמרת שכמובן יש חיסיון, אבל אני בטוח שיש הצלחות שאתה כן יכול לשתף, למשל גלבוע מעיינות, אז מה אתה יכול להגיד על זה, והאם יש עוד הצלחות ספציפיות שתרצה לציין?
יש הצלחות ויש רגעים שהספורטאים או הקבוצות שאני עובד איתם מפסידים. זה היום יום שלי הוא רווי ניצחונות והפסדים, אבל הזהות שלי כאדם או כפסיכולוג לא משתנה. זאת אומרת, זה שעם גלבוע מעיינות זכינו בצורה היסטורית גם בליגת העל לבתי ספר, וגם לקחנו את גביע המדינה, וגם את אליפות המדינה, הרי שנה חולמית, זה אומר הרבה על הילדים ועל המאמן. אני הייתי שם כדי להיות לעזר, ואני שמח על זה. אבל אני יכול להגיד לך שדווקא אחת ההצלחות שלי זה להיות פסיכולוג של קבוצת בוגרים, שהייתה אמורה לרדת ליגה, רעננה, זה היה לפני כמה שנים, היו במקום האחרון כשהגעתי 4 חודשים או 3 חודשים לסיום העונה, ונעשה שם תהליך מדהים, גם עם השחקנים, גם עם השחקנים הזרים, גם עם המאמן, היה עבודה יומיומית, שבסוף אף אחד לא יודע את זה, אבל הקבוצה הזאת היא כבר, אני יכול להגיד היום, כמה שנים אחרי, הייתה מפורקת, ונעשה שם תהליך מנטלי, תהליך עומק משמעותי, אז לא היה אליפות, ולא זכינו בגביע, אבל היה שם משהו משמעותי, והזכייה של נבחרת הנוער לפני 5 שנים, עם נועם דוברת וגלעד לוי ועמית אהרוני, זה היה חוויה משמעותית לילדים האלה, זה נתן להם כוחות להגיע היום לליגת העל ולשחק, ולי כמישהו שעבד איתם למשך 8 חודשים, זה נתן המון ניסיון, כדי להבין איך ספורטאי חושב תחת לחץ, איך הוא פועל, מה קורה לו רגשית ברגעים האלה. ואני יכול להמשיך, עבדתי עם שחקניות גביע פדרציה של הטניס, של ישראל, זה עולם ומלואו, זה מלמד, זה מעניין. היה לי זכות להיות שם בהפסדים, בניצחונות, בדמעות, בשמחות. אני שמח על זה.
איך נראה היום בחייך?
קודם כל, אני אבא לשלושה ילדים, נשוי למור, והם הדבר שהכי חשוב לי. אז היום בחיי אני מתחיל איתם ומסתיים איתם. אני מקווה שגם יש לי כמה שעות באמצע להיות איתם, אבל אחרי שהילדים בגנים, אני מתחיל את היום, ואני בדרך כלל מתחיל בכתיבה או למידה, בהעמקה של משהו שאני רוצה להבין אותו יותר טוב, בהכנה שלי למפגשים האישיים. אנחנו מפגש, במהלך יום יכולים להיות לי גם 6 או 7 או 8 מפגשים אישיים, ואני מתכונן אליהם, אני מסתכל על המפגשים האחרונים שהיו, מה למדנו, מה עבדנו, איפה הצלחנו, איפה פחות, ואז אני מתחיל סשנים של מפגשים אישיים, מאוד מעניין, מאוד מלמד, מאוד משמעותי, ופעם בפעמיים, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אני יוצא מהקליניקה ומגיע לסדנאות, להרצאות. אז יש 9 אגודות שאני עובד איתם, שיש לי צוות של 8 או 9 פסיכולוגים שעובדים תחתיי. אז אני עובד באפול גבעתיים כבר 4 שנים, ובאשדוד כבר 5 שנים, ובמעגל מיכאל כבר 3 שנים, ובבאר שבע, ועם מטפסים במודיעין, ובבאר שבע ובחיפה. ואני, כל העסק הזה צריך לי, אני נותן הנחיות לפסיכולוגים, ואני מתערב בדילמות ובקונפליקטים. פעם ב3 שבועות מגיעים אליי 15-16 מאמנים מנטליים ופסיכולוגים לליווי. יש לי תוכנית שהיא מלווה מאמנים מנטליים ופסיכולוגים. אני מנחה מאמנים מנטליים. אז השבוע שלי מעניין, היום שלי גמיש, אבל כל כולו מתעסק בסוף בעולם המנטלי.
עכשיו ניגע בכמה מקרים אקטואליים, ואני בטוח שעם חלק מהשחקנים עבדת, או שאתה גם עדיין עובד, אבל מטעמי חיסיון כמובן פחות תוכל לדבר על זה, אבל באופן כללי, דני אבדיה וים אדר, שני הכוכבים הגדולים של הכדורסל הישראלי, אחד אבדיה מצליח ב-NBA, השני מדר משחק בטורקיה, סל ניצחון מול ריאל מדריד, מטבע נזרק עליו לאחרונה, ובאמת כל אחד מתמודד עם קשיים גדולים והמון פרסום. איך אתה רואה את ההצלחות שלהם?
כן, אני אגיד שכיף לי לעקוב אחריהם ולראות אותם. הקשיים וההתמודדויות, כמו שאמרת בצורה מאוד נכונה, של דני או של ים, מבחינתי הצריבה של הפחד או של הלחץ או הביטחון הנמוך שהם חווים, זה אותה צריבה שגם שחקן בן 19 או בן 17 חווה לרגע לפני חצי גמר אליפות אירופה. זאת אומרת, אנחנו, זה ש כל העולם מסתכל עליהם, מבחינתי כל העולם גם מסתכל על השחקן הזה בין ה-22 שיש לו משחק, לא יודע, הפועל חולון נגד בני הרצליה, ואני לוקח בעצם את הרגעים האלה של הקשיים, של האתגרים, ואנחנו מנסים להפיק מזה חוכמה מנטלית או תובנות מנטליות. אנחנו לוקחים את הרגעים האלה, אתה דיברת, ציינת כל מיני רגעים, עוד פעם אני לא רוצה להיכנס ברמה האישית כי אני לא יכול, אבל אנחנו מנסים לבנות כלים מנטליים ובונים חוסן לכל מיני רגעים כאלה שאנחנו לא מוכנים אליהם. אנחנו קוראים לרגעים האלה פלן בי, ויש טכניקות של סלפ-טוק, של דיבור פנימי ושל הדמיות ושל הצבת מטרות, ויש טכניקות של נשימה ושל רלקסציות, ויש טכניקות שאנחנו ממש עובדים עליהם ומוציאים מהם כלים פרקטיים, שברגעים האלה שנזרק המטבע, או שהשדר, אני מסתכל עליי ועושה לי ככה עם היד, כאילו אני על הפנים, מה אני עושה ברגעים האלה. וכשיש לספורטאים ארגז כלים מגוון, גמיש, הם יודעים לשלוף את הכלי הנכון ברגע הנכון, הם יכולים להביא את היכולת שלהם לידי ביטוי.
כל שחקן לוקח את המלחמה לכיוון אחר, או זה נוגע בו בדרך אחרת, וראינו במכבי תל אביב, למשל, של רומן סורקין, שיש לו משפחה בדרום, היה קשה בהתחלה, ועכשיו הוא פורח, ותמיר בלט, שחקן עם חיסרון גובה, עושה עבודה מצוינת במכבי תל אביב, ועם כל מה שזה לוקח ממנו, גם עצם זה שהאביב דיוויד הוא אגדה במועדון, איך אתה רואה את הנושא הזה של לשחק במהלך מלחמה?
אני לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שזה מורכב וזה לא פשוט, ויש המון משתנים שהם לא קשורים לכדורסל שעלולים לפגוע בך. אני שיחקתי עוד כשחקן תוך כדי מלחמת לבנון השנייה שהתחילה, ואתה בעיקר מרגיש את חוסר הוודאות, את חוסר השליטה. אתה לא יודע מה יהיה מחר. עכשיו שאתה, חווינו את זה בקורונה, עבדתי עם אחד השחקנים אז שחקתי בפועל ירושלים, וממש הרגל, אנחנו לא יודעים מי האימון, מי יגיע לאימון, אני חולה קורונה או לא, מה יהיה עכשיו במלחמה, יהיה לנו אזעקות, יהיה משחק, הזרים יגיעו. עכשיו כשיש חוסר ודאות, כן, רמת הלחץ עולה, רמת הביטחון יורדת, ובפער הזה, בין הלחץ הגבוה לביטחון הנמוך, יש המון תסכולים, יש המון פחד. ושמה אנחנו מתחיל, הביצוע מתחיל להיות שייקי, ובתהליכים המנטליים, על הרגעים האלה, או על החוויות האלה, או על התחושות האלה, על זה בדיוק אנחנו עובדים.
לאחרונה רפי מנקו רשם משחק C ביורוליג מול אלבה ברלין, אחרי שהוא לא שיחק הרבה, לך יש היכרות קרובה איתו, שיחקת איתו בהפועל ירושלים, איך אתה רואה את החוזק המנטלי שלו להגיע למשחק יורוליג ופתאום לתת תצוגת סי ופשוט לקלוע שלשה אחר שלשה אחרי שהוא לא כל כך שיחק לפני כן?
אני מאוד אוהב את רפי, ובאמת יצא לי לשחק איתו שהוא עלה לבוגרים בפעם הראשונה, אני הייתי כבר שחקן ותיק בליגת על, והיה לנו תקופה מיוחדת. ומה שכל כך יפה ברפי זה הוא לא חייב להיות טוב או לא טוב, אבל הוא תמיד שומר על איזושהי יציבות שאני מרגיש אותה לפחות כלפי חוץ ברמה המנטלית. הוא נשאר שם, הוא ממשיך, הוא לא מאבד את ההשתונות, הוא שומר על קור רוח, והיכולת הזאת במשברים, ברגעים שלא הולך, שהמאמן לא נותן לך, להישאר עם הראש מעל המים, היא יכולת מנטלית. ומי שיש לו את המשאבים, את הכוחות לעשות את זה, אז עכשיו אני מדבר על רפי מנקו, אבל מבחינתי זה יכול להיות כל שחקן אחר בליגת העל, בליגה הלאומית, ליגה לנוער, לא משנה מה, שהמאמן לא נותן לו, שיש לו שלושה משחקים לא טובים, שלא הזמינו אותו לנבחרת, כמו שהוא ציפה שיזמינו אותו לנבחרת, מי שיודע ברגעים האלה, להשתמש כל מיני טכניקות וכלים ומודלים ורעיונות מחשבתיים שאנחנו עובדים עליהם, הוא זה שבסוף יצליח. ועל רפי אני מרגיש שממש שיש לו את זה.
עם עדי כהן סבן התאמנת באותה עונה בירושלים?
לא, הוא בדיוק עזב לטירונות בצבא, אבל אני יצא לשחק נגדו, אני מכיר אותו טוב.
אז שני שחקנים שהם הכוכבים העולים של הכדורסל הישראלי הם נועם יעקב ובן שרף, וגם עשית איתם רעיונות מנטליים לאחרונה. איך אתה רואה את ההתפתחות שלהם, בטח כשלמשל באתר שלנו מתפרסמות הרבה כתבות, הם כבר מתמודדים עם המון פרסום בגיל צעיר, מה אתה יכול להגיד עליהם?
אני יכול להגיד ממבט מן הצד כמובן, ומהשיחות המנטליות שעשינו, אפשר לראות אותם ביוטיוב, בעמוד שלי, הם יוצאי דופן, הם ייחודיים, כל אחד כמובן בייחודיות שלו, שונים, אבל יש בהם משהו שפשוט צריכים לפתוח את ההקלטות האלה, ולהקשיב למה שהם אומרים, ולכוחות שלהם, ולדרך הסתכלות שלהם, ולקבלה העצמית שלהם את עצמם ברגעים שלא הולך, ברגעים שהם במשבר, או שהמאמן לא נותן להם כמו שהם רוצים, ואיך הם מתפקדים. אני שמח שאלה הספורטאים שמובילים את הכדורסל הישראלי, ואני נהנה לראות אותם פועלים ומשחקים.
דיברנו על התזה מקודם, ומישהו, אביחי דלל, כתב על החטאת העונשין של דני וולף בגמר העתודה, וקישר את זה לתזה שלך. מה אתה יכול להגיד על הרגע הזה של וולף והבכי המרגש שלו בסיום טורניר פנומנלי?
כן, אז קודם כל זה מרגש שספורטאי, ואני שמח על זה שספורטאים גברים יכולים להפסיד או לנצח ולפקוד ולהראות רגשות. אני חושב שזה חשוב לילדים הצעירים שרואים אותם ומבינים שאוקיי, מותר גם לפקוד מעצב או משמחה. אז זה אני חושב שהכי חשוב בתשובה שלי. כן, בתזה שלי מדברים על זריקות פנויות, לא מזריקת העונשין, כי זריקת עונשין זה מיומנות סגורה, להבדיל מזריקת משלוש שאותה בחנו בתזה שלי. אבל שיש לך זמן לחשוב, ומהרגע שעושים עליך את הפאול, עד שאתה מגיע לקו העונשין, אתה יכול לחשוב על מה יקרה אם אני אחטיא, מה יקרה אם אני אקלה, וואו, כאילו מה יגידו עליי, איזה פחד, או וואי, אני הולך לעשות את זה. זה פשוט עלול להוציא אותנו מהאוטומטיות, מהקצב, ולגרום לנו לביצועים חלשים יותר. אז כמובן לא הייתי בראש של דני וולף באותם שניות, אבל יכול מאוד להיות שזה מה שקרה, אבל קטונתי מלהגיד את זה, להגיד את זה מהצד שלא הייתי שם.
שני שחקנים שעברו קשיים גדולים וכיום חזרו לקדמת הבמה בליגת העל, הם אחד קורן ז'ורנו שהחלים מסרטן וכיום משחק בהפועל אילת, וליאור קררה שמשחק בהפועל גליל עליון ועבר הרבה פציעות כולל בשנה האחרונה. איך אתה רואה את ההתגברות שלהם על הקשיים?
אני קורן מבחינתי הוא נולד מאמן מנטלי. אם אני למדתי להיות ולמדתי 8 שנים ועוד 4 שנים של עוד תואר, וקורן הוא בחור מאוד מאוד מיוחד וחזק וזכיתי להכיר אותו מעט, אבל אני מקשיב לו הרבה ואני מאוד שמח שיש לנו מישהו כמו קורן שהילדים הצעירים יכולים להסתכל עליו ובעיקר להקשיב לו. וליאור קררה, אתה יודע, מהסתכלות מהצד, שחקן שעבר 2 פציעות כל כך משמעותיות, גם בגיל 19 וגם לפני עונה, ולחזור, זה פשוט מעורר השראה. מעורר השראה לראות את הסיפורים האלה, ולהגיד, אוקיי, אם הם עברו קשיים כל כך גדולים, אם הם עברו פציעות כל כך משמעותיות, אם הם עברו חוויות כל כך, וואו, גם אני יכול. אז זה מעורר השראה.
אחת הדמויות הכי מעניינות בכדורסל הישראלי היא זו של אלכסנדר ג'יקיץ', שמצד אחד מביא הישגים ונותן סבלנות לשחקנים, ומצד שני גם רחוק מלחגוג את ההצלחות. איך אתה רואה את ג'יקיץ' מהצד? האם לדעתך זה איזון בריא עבור השחקנים שלו? האם לדעתך פחות? זה פשוט נושא מרתק.
מאוד. אני עובד עם מאמנים לשמחתי בעבודה שלי ביום יום. אני מלווה מאמנים כפסיכולוג שעובדים עם קבוצות בחירות, ואני חושב שהוא פשוט מאסטר מנטלי. הוא יודע אחרי משחקים במסרים שהוא מעביר לתקשורת, אבל המסרים האלה ממש לא לתקשורת, הם לקבוצה שלו, לאזן את הקבוצה שלו, והוא יודע לקלוע למקומות הנכונים, כדי שהאוזניים של השחקנים ישמעו, והוא משפר להם את הביצועים, רק מהמסרים ברעיונות שלו. אני חושב שזה ממש להיות מאסטר, יש לי הרבה ממה ללמוד ממנו, כן.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
האמת שאני צופה, אבל אני צופה רק כמעט ורק במשחקים של הספורטאים שאני עובד איתם, וגם זה לא משחקים שלמים. הספורטאים, בין אם זה הספורטאים הבוגרים שאני עובד איתם, או השחקני נוער שאני עובד איתם, הם שולחים את המשחקים, אנחנו בוחרים את הדקות המשמעותיות, הטובות, הטובות פחות, ואנחנו מנתחים אותם. אנחנו מסתכלים על שפת גוף, על אנרגיה, על תקשורת, על רמת עוררות, על וולקליות, על אגרסיביות, על אינטנסיביות, על אסרטיביות, ואנחנו יודעים שכל הפרמטרים האלה שהם מנטליים, אם אנחנו נבין אותם טוב יותר, ונדע למצוא להם פתרונות, או נדע איך לעשות אותם טוב יותר, זה ישפיע על הביצועים של אותו שחקן, ומשם הוא יוכל לשחק הרבה יותר טוב.
עם כמה שחקנים בערך אתה עובד בסך הכל?
זה דברים שאני לא כל כך יכול לדבר עליהם, לשמחתי היום שלי מלא ומגוון, ואני מרגיש ממש שמח על מה שיש.
נחזור לצפייה בכדורסל, NBA או יורוליג?
ליגה לאומית, כדורסל.
מי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו? וואו, מאוד מאוד קשה. אני חושב שאולי יותם אלפרין, שחקן ששיחקתי איתו בנבחרות ישראל, וראיתי אותו קולע 30 ו-35 נקודות נגד הנבחרות הכי טובות בעולם. אחד השחקנים הכי טובים ששיחקתי איתם.
השחקן הכי טוב ששיחקת מולו?
שיחקתי גם נגד לא מעט שחקנים גדולים, שחקני NBA לשעבר. השחקן שהכי הרשים אותי ושיחקתי נגדו, זה היה נראה לי אנטוני פארקר, אבל שיחקתי נגד המון שחקנים מעולים. אז זה קשה.
אציין ששיחקת גם נגד עומרי כספי, והוא בעצם קרא את הספר שלך לפני שזה יצא לאור. מה אתה יכול להגיד על זה?
כן, האמת ששיחקתי נגד עומרי, וכמה שנים אחר כך, כשסיימתי לכתוב את הספר, הוא היה שחקן NBA, אמרתי שאני רוצה לתת לכמה אנשים מאוד מאוד ספציפיים את הספר, כדי שהם יעבירו חוות דעת, ולא ידעתי איך עומרי יגיב לזה, הוא אמר לי כן, הוא הגיע לארץ לחתונה, באמצע החתונה הוא יצא אליי לחניה ונתתי לו את הספר, אחרי שבוע קיבלתי את הדפים, את הטיוטות, עם המון הדגשות ושאלות ורעיונות והמלצות, ואני הייתי בשוק ונרגש מהכמות נתינה שלו לספר הזה. כמו עוד ספורטאים אחרים ש, 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 שעזרו שהספר הזה יצא לאור. אז אני שמח שהיום ילדים צעירים קוראים את הספר, את מתגבר על עצמי, והם קוראים מילים גם שעומרי כספי אמר. אז מבחינתי זה נהדר.
מדהים. מי המאמן שהכי השפיע עליך?
וואו, היו לי הרבה מאמנים מאוד טובים, דני פרנקו, ורז אדלשטיין, ועוד את קטש, ומתן חרוש, ובאמת, כאילו מאמנים מאוד 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 טובים. אני אלך על זיו ורז, כי זיו הוא המאמן שבעצם הגעתי אליו לראשון לציון, למשפחה המאמצת, והגעתי למשפחה הזאת בשביל שרק במכבי ראשון ובגימנסיה הארעית, בשביל זיו. זיו השפיע עליי מאוד, זיו השפיע על המשחק שלי, זיו השפיע על על היחס המנטלי שלי למשחק, זיו השפיע על על הקשיחות המנטלית שלי, זיו השפיע עליי בהמון המון רמות. זיו אימן אותי גם כשחקן בוגרים בגיל 20 במכבי פתח תקווה, שירדתי לליגה הלאומית. אז זיו זה מאמן שהשפיע עליי בצורה מאוד מאוד משמעותית.
מי האדם הכי מפורסם שפגשת?
וואו, אני לא יודע, אין לי מושג, מי הכי מפורסם? לא יודע, כן, אין, לא יודע, אין לי, לא עולה לי כרגע בראש תשובות.
אני בטוח שקיבלת המון תגובות מרגשות במשך השנים, אבל האם יש תגובה אחת שבאמת מאוד זכורה לך, כהכי מרגשת?
תשמע, אני הייתי ספורטאי, באמת 16 שנים שחקתי פה בליגה הישראלית, וקיבלתי הרבה מחמאות, קיבלתי גם ביקורת. כפסיכולוג, אני מקבל הודעות מהספורטאים שאני עובד איתם, מההורים של הילדים הצעירים שאני עובד איתם. אני חושב שבסוף ההודעות שהכי מרגשות אותי, זה ההודעות האלה שגם אם הספורטאי הפסיד את המשחק, הוא שולח לי מגילה של איך הוא שיחק, ואיך הוא נתן, ואיך הוא התאמץ, ואיך הוא זרק, ואיך הוא הביא, ואיך הוא הרגיש טוב, ולמרות שהוא קלה 15 או 16, הקבוצה הפסידה, או למרות שהוא לא הצליח כמו שהוא רצה, הוא היה שם. אלה תגובות כאלה ששובות את ליבי ונורא מסמכות אותי.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
וואו, לא יודעים עליי הרבה. לא יודעים עליי שאני חצי מרוקאי, יש לי צד שהמשפחה של אמא שלי זה איפרגן, ואני מת על האוכל המרוקאי, ואני מת על, אני אוהב את כל מה שקשור לשירים, לחפלות, לשמחה, אז זה כנראה לא יודעים עליי.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
אני מעריץ את הכדורסל הישראלי, קודם כל, אני מעריץ את השחקן הישראלי. אני מבין איזה קשיים הוא חווה, אני רואה את הליגה שרוויית זרים לטעמי יותר מדי, ואיזה מאמצים אדירים הם עושים בפן הגופני, בתזונה, בכושר, כמובן בפן המנטלי. אני רואה עכשיו, אתה יודע, אין זרים עכשיו בליגה הלאומית, ואני רואה איך פתאום שחקנים צעירים, קולים 15 נקודות, שחקנים שלנו מנבחרת הנוער, במשחק הראשון בבוגרים שלהם, קולים 15 נקודות ועושים דברים מדהימים, שאם היו את הזרים האלה הם לא היו משחקים. אני רוצה עוד, אני מאמין בשחקן הישראלי, מגיע לו את הבמה, מגיע לו להתפתח, יש לנו מאמנים מעולים, ואני שמח, אני שמח על מה שקורה, מה שקורה בנבחרות, מה שקורה באגודות, תמיד אפשר עוד, תמיד יש ביקורת, אבל אני מאוד שמח.
אז זה הזמן לשלוח אנשים להאזין לפרק האחרון עם בן אונצ'ה, 15 נקודות והבכורה בבוגרים. ונוסף, יש לנו כמה שאלות של חברי קהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. אחד זה, מתי ידעת שאתה רוצה לפרוש מכדורסל?
שהבנתי שהעולם המנטלי מרתק אותי ומעניין אותי יותר מהעולם של לשחק כדורסל, אני בן אדם שעושה מה שאני עושה ב-100%, והבנתי שאני לא יכול גם וגם, למרות שהרגשתי טוב עם הגוף בגיל 30 וקצת, 31, החלטתי שאני מסיים את הקריירה, את הכדורסל שלי, ואני מאוד שמח על ההחלטה הזו, כי אני אוהב להיות שלם עם מה שאני עושה, ולהרגיש טוב עם הדרך שלי.
שאלה נוספת היא, האם יש לך טיפים לשחקנים צעירים, איך אפשר לשפר את המנטליות כשחקן צעיר?
זו שאלה ענקית, יש לי המון המלצות וטיפים וכלים. מה שאני יכול להציע למי ששאל, שיפתח את היוטיוב וירשום הפסיכולוגיה של הביצוע, יש שם יותר מ-45 פרקים שמדברים על ביטחון עצמי ועל התמודדות עם לחץ ועל חוסן ועל כלים פרקטיים של סלפטוק, של הדמיה, של נשים, כל מיני כלים שיכולים לעזור. אז הייתי שולח אותם לשם, ויש הרבה חומרים מעבר לזה שאפשר לקרוא ולעזור.
מה החלום שלך?
חלומות שלי שהילדים שלי, המשפחה שלי, אשתי, יהיו בריאים ושמחים, שכל אחד מהם ימצא את עצמו. חלומות האישיים שלי זה להמשיך להשפיע על ספורטאים, ספורטאיות, להיות להם כמישהו שלא נותן להם את הפתרונות, אלא שואל את השאלות ומראה להם את הדרך, והם מוצאים בדרך הזו את מה שמתאים להם, ולהמשיך לעשות את זה בכיף ובנחת, ולהיות משמעותי לאנשים אחרים.
הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתביא סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
טוב, יש לא מעט סיפורים. פעם אחת לא הגעתי למשחק ביובל בהרצליה, והגענו כזה בעשה, ונכנסתי אחד האחרונים, ולא נתנו לי להיכנס, כי חשבו שאני לא שחקן, כי נראיתי כזה קטנצ'יק, ולא באמת נראיתי כמו שחקן כדורסל. יש סיפורים מנבחרת העתודה והנבחרת האולימפית, או אליפות עולם עם נבחרת העתודה בארגנטינה, אבל חושב שאחד הסיפורים שזכורים לי זה היה בשנה שהרדתי בפעם הראשונה ליגה השנייה למכבי פתח תקווה, והגעתי לזרוק באולם איזה בוקר אחד לבד, וזיו ארז המאמן בא, וואו אותי זורק איזה שעה ורבע ומזיע כולי ובטעוף, אמר לי ליאור, אני חושב שמה שיגרום לך להיות שחקן ליגה טל, זה קצת להוריד, זה קצת להקליל, זה קצת להיכנס לפרופורציות. ולא כל כך הבנתי באותו רגע על מה הוא מדבר, אבל במשך יומיים זה לא עזב אותי, ואני זוכר איך הבנתי שאני צריך למצוא את הנחת הפנימית, את השלווה, לדעת להיות גמיש יותר, קליל יותר, לא רק לעבוד קשה, אלא למצוא את הגמישות הפנימית, והשיחה הזאת היא מלווה אותי עם הספורטאים שאני עובד איתם היום, איך הם מצד אחד, אתה יודע, מתאמנים ועובדים וחדר כושר ותזונה ושינה והכל, ומצד שני איך הם מוצאים בנפש שלהם רוגע ונחת, ולהיות במקום של פרופורציות. אז איזשהו סיפור שאני לוקח איתי מגיל 20, עברו כמעט 20 שנה מאז, אבל זה משהו שהוא משמעותי עבורי.
וואו, אז בהחלט סיפור מצוין, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לך על פרק באמת יוצא דופן. עמדנו בהבטחה שזה יהיה שעה אחת והספקנו כל כך הרבה, אז אני באמת רוצה להודות לך על זה, ובהזדמנות זאת להודות גם לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים להירשם לפודקאסט התשיעית באירופה, באפליקציות הפודקאסטים השונות, לדרג 5 כוכבים, מעבר לזה להוריד את אפליקציית ספורט סאבי, אם עדיין לא עשיתם זאת, כדי להתעדכן בכל החדשות, ולהצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול את שאלות את המרואיינים בפודקאסט, כמו שהיה עכשיו עם ליאור. אז פעם נוספת ליאור, תודה רבה, ובהזדמנות זאת אני גם אזמין את כל המאזינים לעקוב אחריך ברשתות החברתיות, אתה פעיל במיוחד באינסטגרם, בפייסבוק, גם לקנות את הספר, שזה משהו שאני גם מתכנן לעשות, ומעבר לזה להאזין לכל התכנים שלך ולקרוא. אז פעם נוספת תודה רבה.
תודה לך, תודה על ההזמנה, שלנו ימים שקטים וטובים, תודה.
אמן, חג שמח.
חג שמח.